הנקודה הזאת שהרמב"ן קבע שעיקר המצוות זה בארץ ישראל. קצת ניסינו להסביר את זה על דרך הכוזרי, שהמטרה של המצוות היא בעצם להביא את האדם למצב האופטימלי שיכול להיות בו, הוא שישרה עליו העניין האלוקי, זאת אומרת שתחול עליו השראת שכינה, ויזכה לדברים הכי גדולים ונשגבים שאדם יכול לזכות בעולם הזה. ובשביל זה צריך את ארץ ישראל, כי זה קורה רק בארץ ישראל, והשאלה למה. אז יש ברמב"ן, זה נמצא גם בפירוש על התורה, זה נמצא גם בדרשות, גם בדרשה של ראש השנה בסופה, וגם בדרשה של על קהלת, אני חושב.
איפה
ברמב"ן? הרמב"ן יש על התורה, באריכות זה נמצא בסוף פרשת אחרי מות. אומר הרמב"ן, דרשה על דברי קהלת ודרשה על ראש השנה. אומר הרמב"ן, מביא כאן את המחילתא, מה זה ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותיי, אלו שיושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להיהרג על שמלתי את בני? מה לך יוצא להישרף על שקראתי בתורה? מה לך יוצא להיצלב על שאכלתי את המצה? מה לך לוקה מיפרגל על שנטלתי את הלולב? ואומר, אשר הוקיתי בית מאהביי, המכות האלה גרמו לי להאהב לאבי שבשמיים. אנחנו רואים כאן את מבין השורות של המחילתא הזאת, אנחנו רואים את המצב הקשה והאיום ונורא ששרר בשנות השמד בארץ ישראל, השמד בעיקר השמד של הרומאים, בתקופות שהיה לחצו חזק. ואומר הרמב"ן, הרי פרש רבי נתן, לאהבי ולשומרי מצוותיי באהבה, על מנת לקבל מהם פרס רע בעולם הזה. זה לא מביא את האדם לדברים טובים בעולם הזה. מה זה לאהבי ולשומרי מצוותיי? למה אנחנו מדגישים כאן את האהבה? מפני שאדם עושה מאהבה, הוא לא מקבל על זה משהו טוב בעולם הזה. בעולם הזה הוא מוסר את נפשו, מוסר את נפשו, או מוסר את גופו, או כל מיני דברים אחרים שהוא לוקה עליהם. והכתוב ודאי על עבודה זרה, כי בפסוק לא ילך אלוהים אחרים על פניי נאמר, שבה נתחייבנו בירק ואל יעבור, אבל הרחיב העניין לכל המצוות, לפי שבשת השמד אנחנו נרגים על כולם. זאת אומרת, הפסוק עצמו מדבר בעבודה זרה, שיש דין של ירק ואל יעבור בעבודה זרה, אבל למעשה זה כל המצוות, בשת השמד על כל המצוות. עכשיו, הרמב"ן מתייחס שוב לנקודה כאן שנראית תמועה. מה זה אלה אוהבי או לשומרי מצוותיי? אלו שיושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה הדגש על ארץ ישראל כאן? איך נכנס כאן ארץ ישראל עכשיו פתאום? אומר הרמב"ן, והזכיר רבי נתן, אלו שיושבים בארץ ישראל, כי שם עיקר שימור המצוות. וכיוצא בזה אמרו רבותינו עוד בספרי דבר הפלגה, ושמתם את דבריי אלה אף לאחר שתגלו יהיו מצלמים במצוות, תניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו עליכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, הציבי לך ציונים וכולי, שיטי ליבך למסילה דרך הלך. וכתבו רשי זה בפורש הסדר, בפרשת עקב. וזה תימה גדולה. דאילו המצוות שהזכיר, תפילין, מזוזה, וכן כל הנזכרות בכתוב, עבדתי מהרה, ושמתם את דבריי אלה בשיננתם. וכולי, כולם חובת הגוף. כל הדוגמאות של המצוות האלה זה לא קשור דווקא לארץ ישראל. ואין בהם שינוי בין הארץ לחוץ אל הארץ. ולמה נקשה זה על זה? דברי החכמים. סליחה. אז זה הקושיה שלו. אומר הרמב"ן, למה נקשה זה על זה דברי החכמים? הכתוב אומר על האריות, ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. החמיר באריות בארץ שתטמע, ותקיע נפשת העושות. מה יש? ארץ ישראל, חס שלום, תקיא אותנו. בחוץ לארץ, גם חוץ לארץ תקיא אותנו. אם אנחנו מתנהגים, מה היא נפקמינה? אם אנחנו מגלה עריות בארץ ישראל או בחוץ לארץ, מפה יקיא אותנו לשם, משם יקיא אותנו למקום אחר. ויסוד העניין הזה, בפסוק בהנחל עליון בין בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כחלק השם עמו. והעניין, כי השם הנכבד ברא את הכל ושם כוח התחתונים בעליונים ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב המזל ידוע כאשר נדע בעת התקדינות. וזו שנאמר, זה פרשת השבוע שלנו, אשר חלק השם אלוקיך אותם. הזכיר השמש והירח והכוכבים שם המזלות, והזכיר כל צבא שמיים שם מלאכי מעלה. כעניין ראיתי את השם יושב על כיסו וכל צבא שמיים עומדים עליו ימינו ומשמאלו. והמראה כתוב על כולם אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי כולם מזלות בשמיים וגבים עליהם מלאכי עליונות שרים עליהם. כעניין שמר ושר מלכות פרס עוד לנגדי ועיני שר יוון בה, ונקראים מלאכים, השרים האלה, המלאכים האלה. המלאכים נקראים מלאכים. ואני נותרתי שם אצל מלאכי פרס. והשם הנכבד הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים לכל העולם, ולכך אנחנו אומרים מלך מלכי המלאכים. שהוא מעל כולם. כאן הביטוי מלך מלכי המלאכים, כפי שהרמב"ן מפרש אותו כאן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא אדון לכל המלאכים בשמיים שהם המושלים והשרים של כל האומות. אפשר לפרש את זה גם אחרת. אנחנו עד היום יודעים שיש בעולם שליטים קטנים, לא חשובים כל כך, ויש שליטים חשובים יותר. כמו נגיד היום שנשיא ארצות הברית הוא נחשב שליט על יותר, ונשיא זימבבואה הוא שליט פושט, כן? אז זימבבואה לא קובעת שום דבר מה שקורה בעולם. ארצות הברית לצערנו יותר קובעת. אז גם בתנ"ך היה דברים כאלה, היו מלאכים קטנים, פושטים, והיה מה שנקרא מלכי מלאכים. זאת אומרת, מלאכים שהם מלאכים על מלאכים אחרים. כמו נבוכדנצר למשל, מלך בבל שהחרב את בית המקדש, בעוונותינו הרבים, הוא נקרא בתנ"ך מלך מלאכים, כי הוא מלך של מלאכים. הוא מה שקוראים להם אימפרטור, זאת אומרת, שליט על. והקדוש ברוך הוא מלך של מלכי המלאכים. הם לא מבינים את זה בדרך כלל, הם נוטים לשכוח שיש מעליהם מישהו, אבל יש מעליהם מישהו. אבל הרמב"ן, כמו שמפרש כאן את הביטוי מלך מלכי המלאכים, מתכוון שקדוש ברוך הוא כמו שאומר אלוהי האלוהים, אדוני האדונים, הכוונה שהוא שליט על המלאכים שהם מנהלים את העולם בהשתלשלות ממנו, שאין באמת כוח נוסף חוץ ממנו, הוא השליט וזה הולך דרך הקדוש ברוך הוא. יש עולם מלאכים מסוים שהוא שולט, והשליטה היא דרך אחר כך עולם גרמי השמיים. זה מה שאנחנו קוראים לזה כוכבים ומזלות, ולכן עובדי כוכב ומזלות בטעות ייחסו כוחות ונתנו חשיבות לכוכבים ולמזלות עצמם ועבדו אותם בטעות. זה תחילת הטעות של העבודה זרה. זה לא נכון, יש איזשהו כוח, נותנים לו את המקום הלא נכון במציאות, הופכים אותו לאיזשהו בלעדי, לאיזשהו אדם, איזשהו כוח שהוא השולט, ולא מבינים שהוא פקיד, הוא בורג בצינור, הוא צינור במערכת בלבד. אז זה קשור גם לתפיסה שהאסטרולוגיה הזה נחשב משהו אמיתי. יש מושג בזה שלפי מצב הכוכבים זה קובע מה המזל של האומה ומה המזל של האדם, דברים מסוג הזה, וזה עוד ויכוח בראשונים, אבל הרמב"ן אוחז, מי שיודע בנושאים האלה ככה, שזה המבנה הטבעי של העולם. יש את הקדוש ברוך הוא למעלה, מעל הכל יש עולם של מלאכים שהוא ברא אותם והוא נתן להם תפקידים לעשות את תפקידם, והמלאכים האלה באמצעות גרמי השמיים וכולי משפיעים על כל מה שקורה בעולם התחתון, שזה העולם שלנו. יש כאן ארבעה רבדים, זה מקביל לארבעה רבדי הקבלה, אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לא משנה כרגע, אבל זו התפיסה שנמצאת גם ברמב"ן, שהוא ראשון מקובל, לא רק ברמב"ן עצמו, לא משנה כרגע. והקדוש ברוך הוא בא, הרמב"ן בא ואומר, ולכך, וכמו שמו בנוחות ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי דקר עולי אלה דאלה היה. זאת אומרת, זה שאומות העולם עובדות אפילו בטעות למלאכים ששולטים בהם, לשרים ששולטים בהם, זה מקצת עבודת שמיים, אבל זה בזיוף כמובן. כי באמת הקדוש ברוך הוא ברא את כל הכוחות האלה. אבל ארץ ישראל, אמצעות העולם, נחת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים, קצין, שוטר ומושל. בארץ ישראל אין מתווכים. יש קו ישיר, ערוץ ישיר. מפני שהנחיל אותה לעמו המיוחד, המייחד שמו, זרע אוהביו, והפקידה מתחילה לעבדיו. וזהו שאמר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. וכתיב, והייתם לי לעם, ואני חיה לכם אלוקים, שלא תהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל. אז אומר הרמב"ן, היחס הזה של ארץ ישראל, העובדה שהמצוות הנוהגות דווקא בארץ ישראל, כמו שאנחנו אמרנו שזה קשור להשראת השכינה, נובע מזה שבעצם בארץ ישראל אין מתווכים. בארץ ישראל יש קשר ישיר. קשר ישיר זה מילים שלנו, קשר ישיר, זה הכל ביחס למה שקרה בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל יש קשר ישיר בין התחתונים לעליונים. וזה מה שאנחנו קוראים בעצם השראת שכינה. כשאנחנו קוראים להשראת שכינה, אנחנו מדברים כביכול על דברים שאפשר למדוד אותם במציאות. זה לא איזה משהו מיסטי שלא מדיד במציאות, זה משהו מציאותי. זה שאנחנו יודעים שנביאים מנבאים בארץ ישראל והם אינם מנבאים בחוץ לארץ. למה זה ככה? כי, אני אגיד, משלים שלנו, לא המשלים של הראשונים, כי אנחנו נתפוס את זה על המשלים שלנו, באזור שלנו יש קליטה, ובחוץ לארץ אין קליטה. מי כמונו מבין את המושג, יש קליטה ואין קליטה. לא רק זה, אלא אנחנו גם רגילים, וגם דברים כאלה, הראשונים מדברים האלה, הם משלים קצת יותר עמומים, אבל בדור שלנו המשלים שלנו יותר ברורים, אם אדם מסתובב מה שנקרא פלאפון חכם ויש לו קליטה של אינטרנט, אז הוא יכול להשפיע גם על מכשיר שאין לו את הקליטה של אינטרנט לקנות אינטרנט, נכון? מקרבים מכשיר שאין לו את היכולות האלה, ליד מכשיר שיש לו את היכולות האלה, מכשיר א' משפיע על מכשיר ב'. וככה גם נביא שיש לו יכולות קליטה טובות, משפיע על הסובבים שלו לקנות נבואות. זה עוד דבר. כך למשל הספר העיקרי מסביר למה בפרשת בעלותך, כשהקדוש ברוך הוא רצה לגאור באהרון ומרים על מה שהם דיברו שרה ומשה, אז כתוב, ויאמר השם אל משה, אהרון ומרים, צאו שלושתכם אל המועד ויצאו שלושתם. ואז הקדוש ברוך הוא מדבר רק עם אהרון ומרים. אז למה הוא קרא למשה? טעות? היה טעות בנוהל קריאה? קראו לכל הזה, הפעילו צף 8 ובטעות שלחו גם למשה רבנו צף 8. מה קרה שם? אומר העיקרים, אהרון ומרים לא היו בדרגה שמסוגלים לקלוט את הנבואה. באותו רגע, באותו מצב שבו הם נמצאו, הם לא היו מוכנים לנבואה. זה חלק מהגערה של הקדוש ברוך הוא שם. שהוא בא לגאור בהם, שאיך הם מדברים, שהם משמיד עצמם למשה רבינו, שהוא אדם שמוכן תמיד לקליטה של נבואה, ולכן הרי הוא גירש את האישה שלו, והוא פרש מחי העולם הזה, לעומתם שהם נביאים שהם אנשים רגילים. הם לא אנשים כמונו רגילים. כמובן, חס וחלילה, לא התכוונתי להשוות אותם אלינו. אבל הם אנשים רגילים, אנשים שחיים בדרך ארץ, חיים עם בעלים ונשים, מה שנקרא, אהרון עם אשתו, מרים עם בעלה בעיקרון. והם מתקדשים יותר אם הם מסוגלים להגיע לפגיעה של נבואה. אבל פתאום, כשתיפול על נבואה אי אפשר, קרא הקדוש ברוך הוא למשה, אהרון ומרים, אגב העובדה שמשה קיבל את הנבואה, בסיוע שלו הם קיבלו גם כן את הנבואה. וכן הלאה. יש כל מיני דברים מסוג הזה. הר"ן אומר את זה לגבי המטה. למה משה רבינו צריך לקחת את המטה פרשת חוקה? הרי הוא התבקש הרי לדבר אל הסלע, ולא להכות אל הסלע. מה צריך את המטה? אומר הר"ן, היות שעל המטה שכן העניין האלוקי, ואיתו נעשו הרבה יותר מופתים, אז כשמביאים את המטה אל הסלע, לא צריך להכות איתו, הוא צריך להיות שם. ברגע שהוא נמצא שם, אז משה רבנו ידבר אל הסלע, הסלע ייתן את ממיו. אבל אם המטה לא יהיה שם, הוא לא ייתן את ממיו. עכשיו, אנחנו לא מבינים את זה באמת. הראשונים נותנים לנו כאן כללים של חוקי טבע. בסופו של דבר, כמו שיש לנו חוקי טבע, טבע הכבד לרד למטה, טבע האש לחמצן דברים וכולי, כל מיני. אנחנו יודעים שיש לנו כללים, ככה זה חוקי טבע. הראשונים מגלים לנו בכתבים שלהם חוקי טבע רוחניים שעל פיהם פועל העולם הזה. אז נתתי לכם כמה דוגמאות מדרשות הר"ן בנקודה מסוימת מספר העיקרים, שמסברים לנו חוקי טבע ביכולת של קליטה של נבואה. לא תמיד יש תנאים כמו שצריך, ויש תנאי עזר שהם יעבור, תנאי עזר שיהיו תנאים כמו שצריך לקלוט את הנבואה. נשאל, אבל למה זה צריך להיות ככה? למה זה מימין? למה זה מגיע בדרך הזאת? אני לא יודע לנו תשובות. התשובה היא כך חוק הטבע, אבל נבואה, היכולת של אדם להינבא, זה לא איזה משהו מיסטי סתם, זה משהו טבעי. זאת אומרת, יש לאדם פוטנציאל להינבא. אני לא אומר שלנו כיושבי החדר הזה יש פוטנציאל להינבא, ולא בדור שלנו, אבל בעיקרון נבואה היא איזושהי שיא של יכולת של בן אדם. אדם צריך להיות עם כל מיני תנאים כדי שיוכל לקלוט נבואה. חלק מהתנאים זה להימצא בתנאים שיש בהם קליטה. היכן יש קליטה? בארץ ישראל. למה בארץ ישראל יש קליטה? כי אין מתווכים. כי הקשר בין הקדוש ברוך הוא לנבראים בארץ ישראל הוא קשר ישיר. אני אראה לכם עוד ביטוי, ולזה בעצם אנחנו קוראים השראת שכינה. כשהקדוש ברוך הוא בא וישרה את שכינתו במשכן, אז מיד היה מערכת שלמה של שינוי חוקי טבע שהתנהלה במשכן. נכון? הייתה אש תמיד, והיה לא ניצחה הרוח את עמוד האש, ואף פעם לא חיבו הגשמים אש אל הצה, אמר אחר כך זה נשאר גם במקדש, ולא ישריח בשר הקודש, והארון לא תפס מידה בקודש הקודשים, כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים איך טכנית זה קרה. אבל היה במדידות הטבעיות של אנשי אותו דור, הם ראו שינויים בחוקי הטבע באזור הזה. ממה הם נובעים? כל זה ביטוי לעובדה שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית הזה. וממילא יש יכולת להינבא. איך משה רבנו קיבל את הנבואה שלו? מבין שני הקרובים. הכל יורד מן השמיים מבין שני הקרובים ומשם הוא יוצא. אנחנו לא נבין את זה לעולם עד הסוף.
כשאר אומר קשר ישיר, הבן שביבי כל הגלגלים וכל ה...
נכון. אין מתווכים של שרי מעלה ואין מתווכים של כוכבים ומזלות. ארץ ישראל היא ארץ שהיא נתונה לשליטתו הבלעדית של הקדוש ברוך הוא. זה לא עובר דרך צינורות והסתעפויות, שכידוע לנו במדינת ישראל מה זה בירוקרטיה. אז גם בעניינים הרוחניים יש בירוקרטיות, וברגע שיש השתלשלות והסתעפויות, כמו שקורה בבירוקרטיה על הארץ, קורה גם... זה לא משנה. זה לא משנה. העובדה שהאדם לא קשור ישירות לקדוש ברוך הוא גורמת שהמרחק, בינו לבין הקדוש, המרחק הרוחני, לא המרחק הגיאוגרפי כמובן, המרחק הרוחני בינו לבין הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול ואין לו יכולות קליטה של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, כשהוא בארץ ישראל, זה דבר אחר. אתן לכם דוגמה מעניינת ומאלפת לנקודה הזאת מדרשות הר"ן, לדברים מדהימים. נברך את כל החיילים בזה. הר"ן מביא כאן את הפסוק שכשה... זה דרוש חמישי. הר"ן מביא כאן את הפסוק המפורסם של ההבטחה שיעקב אבינו מבטיחים אותו בזמן שהוא עוזב את ארץ ישראל לחרן. אז כתוב, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. הבטחה שאנחנו היינו שמחים להבטיח לכל החיילים, כמובן ערב יציאה לקרב, שיזכו לשמירה כזאת גדולה, ויחזרו כמובן הביתה בריאים ושלמים. יעקב יצא בפשטות לאזור הסכנה, לחרן, וזה היה בעצם מסוכן עם לבן, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שמירה, כמו שהבטיח לו אגב שמירה כשהוא ירד למצרים, בסוף החיים שלו, ואמר לו, אני מחזיר אותך. אמנם אז הוא לא הבטיח להחזיר אותו חי, הבטיח להחזיר אותו לא בחיים, אבל הוא הבטיח וקיים. אבל כאן הבטיח להחזיר אותו חי. אז יש כאן דבר פלא, שהרן בעצם שואל עליו, ואנחנו לא שמים לב בפסוק, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיב אותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימסית את שדיברתי לך. ואחרי זה הזמן. וכשאני אמלא את כל ההבטחה שאני מבטיח לך, אז מה יקרה? אז אני אעזוב אותך חס ושלום. אבסורד, לא? עדיף שלא ימלא את ההבטחה שלו, אה? נכון? הפסוק היא אומר, אני אהיה איתך, אני איתך, אל תדאג, אל תפחד, לך, אני איתך. וכל מה שמובטח לך ולאבותיך, הכל מתקיים. אני לא עוזב אותך עד שאני מקיים. ואחר כך מה? נעים ונורא לחשוב על זה. בא הרן ואומר, העד הזה, אין פירושו עד, שעד אז אני איתך, ואחרי זה להתראות, סוף פסוק. הפוך, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ראש אישי וגדול. ראש אישי ובשיעור טוב, לא אומר דברים בנאליים. כתוב בגמרא ככה, כתוב בתוספות ככה, הוא אומר חידושים. דלא כרבי עקיבא האיגר, לא דרך הרב חיים, הפשט, משהו אחר. נכון? ראש אישי ואומר חידושים. אז הקדוש ברוך הוא ראש אישי וגדול. הוא אומר חידושים, כך אומר הרן. אומר הקדוש ברוך הוא יעקב אבינו, כשאתה בארץ ישראל, אני צריך להגיד לך שאני לא עוזב אותך. זה חידוש. כשאתה בארץ ישראל, כשאתה בארץ שעיני השם אלוקיך בא, ארץ שמסומנת כארץ ההשגחה, אם אני פה נמצא, אז אתה מושגח. אם זה ארץ שאני נמצא פה, אתה מושגח. מה זה חידוש? אבל אני אגיד לך חידוש. רבי ינקף, תקשיב חידוש טוב. כך אמר לקדוש ברוך הוא. אתה יוצא עכשיו לחוץ לארץ, וקודם פירשתי מה הסכנה להתעסק עם לבן. זה לא מה שהרן מפרש. זה פירשתי על דרך הפשט. אבל הרן אומר כאן פשט אחר. אתה הרי יוצא לחוץ לארץ. אתה הרי הולך לחרן. אתה עוזב את ארץ השם. מכאן דרך אגב, ראייה שחרן זה לא ארץ ישראל. עד שמה אנחנו לא אמורים להגיע. ראייה, לכל אלה שמרחבים אותה ארץ ישראל, עד השט אל ערב, כן, כמו שראיתי מישהו שמרחב את ישראל עד הפרט וכל הפרט, מתחילתו ועד סופו, זה הגזמה פראית, זה ודאי לא נכון. אז על כל פנים, אתה יוצא לחרן, אתה יוצא לחוץ לארץ. חוץ לארץ זה מקום המלאכים, זה מקום המתווכים, זה לא המקום שלי. אם זה לא המקום שלי הרי, אז אין גם השגחה, אין שמירה כמו שצריך. כי לפי כללי הטבע הרוחניים הרגילים של חוץ לארץ, אז מה? שם יש בירוקרטיה, תפנה לשין ג' שיתקשר לקבל אישור מהסמבציה, שיפנו למגד, שיפנה למועצת הביטחון של האום, לאשר לך לא יודע מה. נכון? ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז בינתיים אדם הוא כאילו כביכול, התנאים ההתחלתיים של אדם מחוץ לארץ, ואפילו אם הוא צדיק, הם תנאים הרבה יותר גרועים להשגחה. הם תנאים הרבה יותר גרועים לשמירה. שם הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא. הוא נמצא, אבל דרך מתווכים, זה הנהגה אחרת. בא הקדוש ברוך הוא אומר, חידוש, לא אעזבך, אני איתך בחוץ לארץ. מבטיח. ואני משגיח עליך בחוץ לארץ. ואני דואג שכל מה שצריך לקרות יקרה, ואני לא עוזב אותך עד אשר ימסית את אשר דיברתי לך. ומה דיברתי לך? ואשיב אותיך אל האדמה הזאת. ברגע שתחזור לכאן, אני לא צריך להגיד שאני לא עוזב אותך. פשוט שאני לא עוזב אותך. בארץ ישראל אין דבר כזה. לא צריך להגיד. וככה הרן מסביר, כשיעקב חוזר לארץ ישראל, אז הוא פוגש מלאכי אלוקים ששומרים עליו. מלאכים של ארץ ישראל. הסתלק המצב הירוד הטבעי של חוץ לארץ, שהיה צריך הבטחה מיוחדת לשמירה, חזרנו לתנאי וילה בארץ ישראל. הכל בגלל השראת השכינה המיוחדת בארץ ישראל. זה ההשגחה, זאת השמירה, זה יכולת הנבואה, וממילא זה גם קיום המצוות האמיתי, במקום המסוגל באמת לרוחניות, שייך קיום מצוות אמיתי. במקום שהוא בעצם מדבר, הוא מקום מת. אין בו בעצם, הוא שממה רוחנית במובן העליוני של המילה, אין תוכן אמיתי בשמירת תורה ומצוות, התוכן הפנימי האמיתי זה רק בארץ ישראל. זה מה שהרמב"ן מלמד אותנו כאן לצורך העניין. אני רק אולי אסיים דבר חשוב בסוף הדרשה של ראש השנה. בסוף הדרשה של ראש השנה, אני חושב קראתי מדרשה של קהלת, כתוב בדרשה של ראש השנה אותו דבר פחות או יותר, וזה הכל מועתק כמעט מילה במילה. הוא כותב כאן הרמב"ן שזה הסיבה שאברהם אבינו מעצמו התעורר לעלות לארץ ישראל. כל מי שלמד טוב את החומש, מי שככה לא רדום בקריאת התורה, אז הוא שם לב שעוד לפני תחילת פרשת לך לך, ששם כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו ללכת אל ארץ אשר אראך, בסוף פרשת נוח אברהם מעצמו, תרח ואברהם ונחור, אחרי מותו של הרן ואור כשדים, מתעוררים ללכת ארץ כנען. אומר הרמב"ן, מה הסיבה שאברהם התעורר בהתעוררות פנימית ללכת לארץ כנען? זה בגלל שמירת תורה ומצוות. שמבחינה פנימית, אברהם הבין, שוב, זה אדם גדול, אנחנו בקושי מבינים את זה, אחרי שהתורה כותבת את זה במפורש, אנחנו לא מבינים את זה. לבושתנו. לא מבינים מה זה לשבת בארץ ישראל למד חוץ לארץ כמו שצריך, לא כמו שצריך מבינים את זה. אברהם הבינו בגדלותו העצומה, הבין את זה מעצמו, ולכן הוא התעורר מעצמו לעזוב את אור כשדים, וללכת ארץ הקטן, רק הם נתקעו בחרן, עד שהקדוש ברוך הוא יאיר את ליבו של אברהם אבינו, בהתערות עד לאילה, לעלות לארץ ישראל. אבל כל מיני, אני רוצה רק לקרוא...
איך אפשר לכבוש מקומות
ולהפוך
אותם לארץ ישראל, אם זה לא...
מה? אז אם התורה אומרת, שאחרי שאתה כבוש את כל ארץ ישראל, אתה מרחיב את גבולה, מתרחב את ארץ ישראל, אז משתנה הנקודת הרוחניות. הנקודות הרוחניות הן, שוב, זה הכל חוקי טבע. אם יש לך חוק בתורה, שכשאתה כובש לפי הסדר הנכון, אז מתקדש המקום להיות ארץ ישראל, אז גם מבחינה רוחנית הוא נעשה ארץ ישראל. פשוט שכך. פשוט שכך. אבל זה לא ברור כל כך, כי אני... אתם יודעים שעבר הירדן המזרחי לא קשר לבית שכינה, או לא קשר להקרבת קורבנות, אני לא יודע להגיד, הרי גם זה חלקים שמובטחים, ואני חושב גם ארגן שנכבוש אותם, וחילקו את זה לבני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה, ואף על פי כן לא היה קשר לבית שכינה. אז אולי זה לא אותו דבר, אני לא יודע בדיוק את הכל. יש אולי הבדל בין הקדושת מצוות הפורמלית לנכונות של ההשגות הרוחניות, אני לא יודע, אז אני אזהר קצת בתשובה, אני חוזר וקצת מה שמעתי בקודם, צריכים לברר את הנושאים האלה, אבל אם זה כן משתנה, זה משתנה בגלל שגם החוקי טבע הרוחניים יכולים לשנות בהתאם לחוקי התורה. ואם התורה אומרת, זה ארץ ישראל, אז זה ארץ ישראל. עכשיו, הרמב"ן, אחרי שהוא מביא כאן בסוף הדרשה את כל הנושא הזה עוד פעם, אז הוא אומר, וזה מה שהוציא אני מארצי, וטלטלה לי ממקומי, עזבתי את ביתי, נטש את נחלתי, נעשיתי כעורב על בניי, אכזרי על בנותיי, לפי שרצוני להיות טלטול, שמתי בחיק אמי, מילים לא ברורות, לפי שרצוני להיות טלטול, שמתי בחיק אמי. יש כאן מילים שמפרשי הרמב"ן מאוד מאוד נבוכו. כאן הרב שבל הוא רוצה לטעון שהרמב"ן כאן מצטט ירושלמי כליים על אולה שירד לבבל וחלה ונטה למות בבבל. אז הוא בכה שכך התגלגלו. אמרין לי, מלאך בכי. שאלו אותו, האלה שטיפלו בו, מה אתה בוכה? אנן מסקדך לארד ישראל. הבטיחו לו שהוא יקבר בארץ ישראל. אמר לון, ומה הניה לי? מה זה יעזור לי? אנה מובד מרגליתי גוארה מסאבת. אני מאבד את נשמתי, את המרגלית שלי, בארץ טמאה. לא בארץ הקדושה, אלא בארץ טמאה. לא דומה הפולטה בחיק אמו לפולטה בחיק נוכריה. כך אומר רבי זיירא, אולה שהיה המורה בבלי, זכה לעלות לארץ ישראל, כנראה ירד לבבל איזשהו ביקור מסוים ונתקע שם, לא לפי התכנונים, וכנראה גם נפטר שם. נשאר, לא יודע את סוף הסיפור. כן, נפטר שם. אז הוא אומר, לא דומה מי שנופח נשמתו בארץ ישראל למי שנופח נשמתו בחיק נוכריה. יש מה שנקרא למות על מיטתי בבית, ויש למות בחוץ, זה אחרת. זה אחרת גם מבחינת ההרגשה הגשמית. אם אדם מת על מיטתו בצורה מסודרת, או אדם מת בחוץ באיזו מיטה, וזה גם מבחינה רוחנית משנה איפה הנשמה חוזרת בחזרה למעלה. והוא אומר שהרמב"ן רומז לירושלמי הזה, שזה מה שהוא מדבר כאן על חיק אימי, שהרמב"ן עזב את הכל, עזב את ספרד בזקנותו, עלה, עזב את משפחתו, בניו, בנותיו, עזב את כולם, ועלה בעצם לארץ ישראל, לקיים מצוות בארץ ישראל, למות בארץ ישראל בהגיע יומו, הכל בגלל הנקודה החשובה הזאת של החשיבות של ארץ ישראל. אז זכינו קצת לטעום מהרמב"ן על התורה, וטיול קצת בעוד כמה רמב"נים. הרמב"ן? לא, 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 הרמב"ן לא קבור בצפת, יש עליו נדמה לי שתי מסורות, אם הוא קבור באקו באיזשהו מקום, או בטבריה, באיזשהו, בחיפה, לא יודע. הוא קבור בארץ, הוא עלה לארץ, כל דרשת ראש השנה, שקראתי צופה, היא דרשה שנמסרה בראש השנה שבה הוא הגיע לארץ, בקהילה באקו. הוא שבת את ראש השנה באקו, ושם הוא דרש את הדרשה הזאת שהיא ממש אבן מפתח לכל הלכות שופר והלכות תפילה שיש לנו בראש השנה. הרמב"ן עשה כאן ממש עבודה לא רגילה בדרשה. אני לא יודע מתי נתנו לו לדרוש, בטח לא בחדר אוכל, זה לא זמן לדרשות ארוכות מדי וכולי. כל מי שלומד בסך ראש השנה רוצה ללמוד אותה כמו שצריך, הוא חייב ללמוד את הדרשה הזאת. והוא נכנס כאן גם לעניינים רוחניים קצת, שהוא מסביר לציבור בארץ למה הוא עלה, בחר לעלות לארץ, לא הרבה זכו לעלות לארץ מגדולי הראשונים. אני רק רוצה להזכיר שהיסוד הזה, בניגוד למה שכתוב בויואל מוישה, שהספר הזה מאוד מתמודד חזק עם היסוד הזה, כשהוא רוצה למעט בחשיבות של עלייה לארץ, אז הוא בא לטעון שהרמב"ן הוא דעת יחיד בראשונים, אין מי שמפרש כמוהו שמעלתה של ארץ ישראל נובעת מזה שיש מצווה לגור בארץ, וכל הנקודות הרוחניות האלה שזה ארץ יש בה בלי תיווכים. כן, הרמב"ן מביא את הפסוק, כי גירשונו היום מסתפח בנחלת שם מלך עבד עולים אחרים, זה פסוק מפורסם, שדוד מתלונן עליו, שהרמב"ן מביא אותו בתור ההסברה לכל העניין שהרמב"ן עומד עליו. אז הוא אומר שזה דעת יחיד. הוא רוצה לפרש את כל הגמרות, את כל הדברים על דרכים אחרות, שלא על דרך זה, כדי למעט לחשוב את ישראל. זה לא דעת יחיד, זה דעת הרמב"ן ותלמידיו. זה נזכר ברשב"א בחידושי אגדות, מסכת תענית, זה נזכר בדרשות תר"ן. היסוד הזה מופיע וחורז בתלמידי הרמב"ן, אני בטוח שאם נחפש היטב נמצא בעוד תלמידים. זה הבית מדרש הרמב"ניסטי שהוא קיבל את התורה הזאת,
היא החשיבות לעקוב אחרי הרמב"ן על התורה ועוד חיבורים של הרמב"ן וגדולי תלמידיו, זה לראות איך מסבירים כל כך הרבה פסוקים עם היסודות האלה. מי שיודע איפה המקור הראשון שהרמב"ן מדבר על זה בתורה? יש מישהו ניחוש? איפה בחומש בראשית? מה? לא, 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 לא. המקור הראשון שם מדבר עליו זה פרשת חיי שרה. יש שם, כשאברהם משביע את אליעזר להביא אישה ליצחק, אז הוא אומר, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי מארץ מולדתי. למה הוא קרא לו אלוקי השמיים? ולא קרא לו השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. בהתחלה כשהוא משביע אותו, הוא אומר, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. ואחר כך, בהמשך אומר, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. אז רש"י אומר, כשעזבתי את חרן, הוא היה אלוקי השמיים, מי הכיר אותו בארץ? רק אני פרסמתי, הפכתי אותו לאלוקי הארץ. פירוש יפה. אבל הרמב"ן אומר, זה לא כוונת התורה. כוונת התורה בפשט אומר הרמב"ן משהו לגמרי אחר. כוונת התורה בפשט, שבחרן הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים. הוא לא אלוקי הארץ. רק בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אלוקי הארץ. רק פה זה הארץ שלו. זה מקום השכינה שלו. פה הוא שוכן, פה הוא נמצא. ואמרתי לכם קודם, זה מתבטא במדדים גשמיים.
מה זה מתבטא בארץ?
הניסיות. הניסיות שיש בהתנהלות של השמירה האלוקית על הצדיקים בארץ, וכל הדברים שהיא מוגברת לאין ארוך מאשר קורה בחוץ לארץ, דברים מסוג הזה. כל היכולות הנבואיות שהן קיימות בארץ ולא קיימות בחוץ לארץ, כל הדברים מסוג הזה, זה חוקי טבע שהם ביטוי להשארת השכינה. הם ביטוי להימצאות, לנוכחות שלו כאן בארץ. זה לא מילים באלמה שזה ארצו של הקדוש ברוך הוא. זה הארץ שהיא שייכת לו. זה משהו מאוד מציאותי. כשעוברים על התורה, על הנביאים, ורואים, למשל, אפשר לפי זה, אפשר לפרש את הפסוק באיכה, כן? מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. מה כתוב כאן בנביא, בקינה של ירמיהו? שהעובדה שעם ישראל מתפזר בין הגויים, גורם ירידה בתורה וירידה בנבואה. למה? אז הרמב"ם מפרש במורה נבוכים, בגלל שאם אנשים נמצאים במצב של עצב, אז זה פוגע ביכולות האישיות שלהם להתרומם לפסגות. נכון, אבל לדרך הרמב"ן יש פירוש פשוט. אנחנו לא מתפלאים. אם עוזבים את הארץ, עוזבים את המקום של השכנת השכינה. אז לא מתפלאים אחר כך שיש ירידה ביכולת הנבואית? מה הפלא? זה ביטוי לחורבן. החורבן זה בעצם, האבלות שלנו החורבן, הוא בעצם ביטוי להסתלקות שכינה. ביטוי לריחוק. ריחוק שמביא אותנו למצב שאנחנו לא מושגחים כמו שהיינו מושגחים בזמן הנבואה. ואנחנו לא זוכים לניסים גלויים כמו שזכינו בזמן הנבואה וכדומה. זה הכל, כל הניסים, אנחנו קוראים לזה ניסים, אבל זה בעצם, זה הטבע הרוחני של ארץ ישראל שיש בה ניסים כאלה. אתם מבינים מה שאני מתכוון? זה נס, אבל זה טבע רוחני שזה הנהגה כזאת של נסיות. לעומת חוץ לארץ, שזה הנהגה לגמרי טבעית. והיום גם ארץ ישראל, אנחנו עוד לא זוכים לכל ההתגלויות הגדולות שמזכה אותנו במהרה בימינו, ונשמע רק בשורות טובות ישירות ונחמות.